שלום לכם. ברשות ידידיי הרבנים, כל אחד לכבודו, בשמו הטוב, מימין ולשמאל, מנחי הכנס. ועל גביהם, כבוד הרב הגדול, רבי רצון ארוסי, שיחיה לאורך ימים. כבוד הרב ארוסי אחראי לזה שבארץ ישראל יותר ויותר יהודים מטמיעים ומבינים שתורתנו הקדושה היא תורה של כל החיים. התורה היא לא רק רגל עוף שבורה, אם זה כשר או טרף. התורה היא גם שריטה בדלת של מרצדס, כמה משלמים, זו התורה שלנו. פרק המניח מלא בידיעות של תאונות דרכים, בעל קורה ובעל חבית. זה קדימה וזה אחורה. היה לו לאותת, לא היה לו לאותת, היה לו להזיר, לא היה לו להזיר, היה, עמד לכתף, עמד לפוש, ראשון, אחרון. התורה שלנו היא זו שאנחנו צריכים ללכת אחריה בכל ענייני הממונות, הוויכוחים הממוניים, תאונות דרכים, שומות נזקים, ביטוחים וכיוצא בהם. מיום ליום חודרת הידיעה הזאת לאחינו בית ישראל. המעלה של הכנס הזה זה בעצם קיומו, בעצם פרסומו, שיש דבר כזה. התורה שלנו היא זו שיש בה את הידיעות הכי מדויקות, הכי למדניות, הכי אמיתיות, הכי עמוקות. לדעת כל ממון וממון, איך שמין אותו וכמה שמין אותו, תהיתי לו לכבוד הרב. מעשה גדול אתם עושים. מברכים אתכם, בשם עם ישראל מברכים אתכם. ירבו כנסים כאלה בישראל, ירבו פרסומים כאלה בישראל. צריכים להחדיר בכל רב בבית כנסת שלו, שדינם של כל סכסוכים כספיים, מכל סוג ומין שהוא, להיפטר אך ורק על פי תורתנו הקדושה, בבתי הדין של הממנות, וכתורה יעשה. מוריי ורבותיי, הנושא שקבעו לנו זה נזק שנגרם בעקבות הוראה. אני אספר סיפור, זה מעשה שהיה, אבל הסיפור נדרש רק בשביל ללמוד את כללי ההלכות שאנחנו נאמר אחר כך. ובכן, המעשה שהיה זה קצין בצבא, בצהל, שהורה לחייל טיסה מפה. החייל אמר לו, אבל אדון קצין, זה דרך נגדית, מפה אסור לנסוע. והקצין אומר, תעשה מה שאני אומר. ונסע, עשה מה שהוא אומר. ונגרמה תאונה קשה בגלל הדבר הזה. דרך אגב, בסיפור שהיה, נגרמו אפילו הרוגים, רחמנא ליצלן. אבל השאלה שלנו זה כאשר אבא אומר לבן שלו, תיסע מפה. והבן אומר, אבא, אבל פה אין כניסה. ואבא אומר, אני אומר לך, תיסע מפה, אין לי זמן לסיבובים. והבן עשה מה שאבא אומר, מפני שהוא חשב שהתורה מצווה עליו במקרה הזה לעשות מה שאבא אומר. או רופא זוטר במחלקה, מנהל המחלקה אומר לו, תיתן לחולה את זה ואת זה. והרופא הזוטר אומר לו למנהל של המחלקה, אבל אדוני הפרופסור, זה לא הטיפול שהחולה הזה צריך לקבל. והפרופסור מרעים בקולו, תעשה מה שאני אומר. אנחנו מציעים לכבוד הרב הרוסי שהמושב הבא יעסוק בממונות של רפואה וחבלות. כלומר, הנושא הזה הוא ענק. דיני נזקי גוף, לא נזקי תאונות דרכים. כאשר נגרמו מחלות או שברים או תאונות או דברים, איך פותרים אותם מהבחינה הממונית? וכיוצא בזה מקרים רבים מאוד, אדם נהג לפי הוראה שניתנה לו וגרם נזק. מי חייב? נותן ההוראה או זה שהזיק בפועל? מוריי ורבותיי, אולי אנחנו נלמד. מוריי ורבותיי, כדי לפתור את הנושא הזה, אנחנו קודם כל צריכים להכיר את המסגרת הכללית. יש כאן שני אנשים שותפים לנזק, שאנחנו צריכים להחליט מי פה אחראי נושא בנזק יותר. שותף אחד פעל בפה, שותף אחד פעל במעשה. שותף אחד הוא מורה ההוראות, הוא הסמכותי. שותף אחד שעשה מעשה, הוא נגרר, הוא עושה מה שאמרו לו. ובכן רבותיי, אבא נזכר, מה שאני הולך לומר עכשיו זה פשוט את המסגרת הכללית של דיני נזקים בעם ישראל. אני אעבור עליהם במהירות כדי לראות לאן אנחנו משייכים את המעשה שלנו. הכלל הוא שבהלכות נזקים יש שתי מערכות. מערכת אחת, מה אסור ומה מותר. מערכת שנייה, מי חייב לשלם. שתי המערכות האלה לא צמודות בהכרח אחד לשני. אסור להזיק בשום צורה שהיא. אסור להזיק באונס, אסור להזיק ברצון, אסור להזיק בגרמה, אסור להזיק בגרמי, אסור להזיק בידיים, אסור להזיק בכוחו, בכוח ראשון, בכוח שני, אסור. אבל חיוב התשלומים לא תמיד צמוד. אתן לכם דוגמה. מי שיזיק באונס עבר איסור, לא עבר איסור, הוא היה אנוס. אבל חיוב תשלומים יש גם למזיק באונס. אדם מועד לעולם, בן ער, בן שוגג, בן מזיד, חוץ מאונס גמור לדעת הרמה בשיניין חטא, או מכבי ידי שמיים לדעת מרן. אבל מי שמזיק באונס חייב לשלם, איסור הוא לא עבר. או דוגמה הפוכה, אסור להזיק גם בגרמה. אבל מי שיזיק בגרמה, איננו חייב בתשלומים, פטור מדיני אדם. אנחנו רואים שהמערכות לא זהות אחד לשנייה. מקוצר הזמן הרב רצון אורסי הכניס פה את כל הרבנים בסד של 25 דקות, ולי נשאר רק 20 דקות. אז מקוצר הזמן, אנחנו לא מתעסקים עכשיו במערכת הראשונה, שהיא מערכת האיסורים, ששם יש כללים שליח לדבר עבירה, דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעין, כאשר אבא שלו מורה לו להיכנס בעי כניסה, או הקצין אומר לו, או בנהל המחלקה אומר לו מה לעז, אנחנו לא נכנסים עכשיו לעסק הזה, נדלג עליו. אנחנו פונים ישר אל התשלומים. ובכן, מוריי ורבותיי, אדם חייב כאשר הוא הזיק בידיים. בידיים פירושו של דבר, לקח ספר של חברו בשתי ידיו וקרא אותו. בידיים אין הכוונה דווקא בידיים. גם מזיק ברגליים זה מזיק בידיים, נתן בעיטה ושיבר כלי. זה נקרא מזיק בידיים. בידיים אין הכוונה בידיים או ברגליים. גם כובד גופו זה מזיק בידיים, חמישה שישבו על הספסל ושברו, כמו שאנחנו יודעים. בידיים זה אפילו ברוח פיו. היה פה ערימה של שטרות ליד החלון, והוא עשה והעיף את השטרות. נאבד הממון. הוא לא נגע בשטרות, הוא לא נגע. זה נקרא מזיק בידיים. מזיק בידיים אין הכוונה דווקא כשהשתמש באיברים של הגוף שלו, אלא גם כשהאיברים של הגוף שלו עשו דבר, תפס פטיש בידיים ושיבר את החלון. הוא לא נגע בחלון, זה נקרא מזיק בידיים. ירה חץ, הוא נמצא פה והחץ הזיק במרחק קילומטר, ושעה שהחץ הזיק הוא כבר היה נח בקורסה שלו, זה נקרא מזיק בידיים. נהג באוטו וגרם תאונה, זה נקרא מזיק בידיים, זה נקרא כוחו, שהגמרא אומרת כוחו כגופו, בפני שכל הדברים האלה צמודים לכוח הגוף שלו. איך אנחנו קוראים לדיבור שיזיק? אדם דיבר, והדיבור הזה, אחריו יצא נזק. ובכן, בגמרא יש לנו שתי סוגיות, לאחת קוראים גרמי, לאחת קוראים גרמה. אני מקצר, מי שרוצה פרטים נמצאים בדפים שחולקו פה למקצת משתתפים. שיש שיטת ראשונים, רשי והרמב״ם, לדעת השח על כל פנים, שסוברים שגרמי וגרמה זה דבר אחד, אין חילוק ביניהם, אנחנו לא פוסקים ככה, כל הראשונים כמעט סוברים כדעת הרמב״ם בדינה דגרמי שלו, שיש הבדל בנזקים שאנחנו מכנים אותם גרמי, בנזקים שאנחנו מכנים אותם גרמה, גרמי זה נזקים שכוללים שלושה קווים, האחד, בריא עזקה, זה בוודאי יהיה, השני, זה יהיה מהר, השלישי, אתה מקשר בין הנעשה לבין העושה. גרמה זה דבר שלא כולל את השלושה הקווים האלה. אני אתן בחינה פשוטה. יש פה מסמך חשוב על השולחן, ואני שופך כוס מים על השולחן, לא על המסמך, על השולחן. אבל בעוד 20 שניות המים האלה מגיעים אל המסמך, והמסמך הזה נהרס ונגרם נזק גדול. זה נקרא גרמי. לא הזקתי בידיים, לא נגעתי במסמך, אבל עשיתי נזק שהדבר ברור שמה שיקרה עוד מעט זה ילך וינזק. זה גרמי. גרמה זה ציור דומה אבל שונה. אני עומד בבית שלי ונוטל ידיים בכיור. הצינור שבור. בעוד חצי שנה אתה תראה נקודות שחורות בדירה למטה. מפני שהמים יחלחלו ויעשו רטיבות. זה גם כן נזק של מים, אבל זה לא נזק שבא מיד, וזה לא נזק שאתה רואה בעין קשר בין הנעשה לבין העושה, זה נקרא גרמה. כאשר אדם מדבר, והדיבור שלו גרם לנזק בסופו של דבר. איך קוראים לנזק הזה? ובכן רבותיי, דיבור יכול להיות נזק בידיים, דיבור יכול להיות גרמי, דיבור יכול להיות גרמה. הציור הכי מפורסם זה האיסור שכולם מכירים, מויסר. מויסר, אחד מהדברים הכי חמורים. אדם הלך אצל הגוי ואמר לו, פלוני, בנה בנייה לא חוקית, אז תהרוס לו את זה. לזה קוראים מזיק בידיים. אומר הרמב"ן בדין הדגמרי, דקטו מחמרו. מה פירוש קטו מחמר? כאשר הדיבור שלך נמצא בערוץ, במסילה, שזה לא יעצר. הדיבור הזה גורם בסופו של דבר נזק, זה נקרא הורס בידיים. זה לא משנה אם הוא משתמש בעשר האצבעות שלו, או שהבל פיו, זה שגרם. כאשר הדיבור שלו הוא דיבור כזה ש... עוד דוגמה מאוד מפורסמת, דיין שטעה, חייב את הזכאי או זיקה את החייב. כתוב בבובקה מדף קף, דף קוף, סליחה, מה שעשה עשוי וישלם מביתו. הוא חייב לשלם. אומרים תוספות, כל זה רק לרבי מאיר דדאין דינה דגרמי. אבל לפי חכמים יש חילוק אחר, זה בכתובות דף פי דלת ובכתובות דף צדיק, סוגיות ארוכות, תלוי טועה בדבר משנה או לא טועה בדבר משנה, אני מקצר, הדברים כתובים. אומרים התוספות, דיין שדן וטעה זה מזיק בידיים, לא בגרמי. כמה שברגע שהדיין אמר חייב, קם דינה. קם דינה זה מושג הלכתי, פירושו של דבר, נוצרה מציאות שעניינה ממון זה שייך לפלוני, או ממון זה שייך לפלוני. פלוני חייב, פלוני פטור, מציאות שנוצרה בעקבות דיבור. דוגמה נוספת, כהנים ש... הוצאה דיבה שייכת לחלק הראשון של האיסור לדיבור. אנחנו עכשיו מדברים על החלק השני של התשלומים. עוד מעט נגיע ל... אולי נספיק להגיע לתשלומים. כן. יפה, כן. אולי אנחנו נגיע לזה, אנחנו נמצאים בסד של זמן, אבל על כל פנים אנחנו לא מדברים בינתיים על חלק האיסור הלשון הרע, למשל, שהוא איסור להזיק בדיבור, אלא על כל פנים מדברים על סוגי התשלומים ורוצים לברר. התוספות אומרים שדיין שדן או כהן שפיגל מי חטאת, קיבל קורבן ואמר, אני מכירים לא לשם שמיים, אז הוא עושה נזק בדיבור, וזה נזק בידיים ממש. מוריי ורבותיי, אם גרמי חייב ומזיק בידיים חייב, מה איפה ההבדל בין שתיהם? ההבדל כתוב לנו בשח בסימן שי פלוו, מזיק בידיים חייב באונס, ברצון, בשוגג ובמזיד. גרמי חייב רק במזיד. גרמי באונס בוודאי פטור, כך כתוב בתוספות בשם הרצבה, וגרמי בשוגג, מחלוקת ראשונים. כל פנים, גרמי היא דרגה פחותה מאשר המזיק בידיים. אבל יש לנו דיבורים שהם לא נקראים מזיק בידיים. למשל, מראה דינר לשולחני. הוא הלך למקום ששם מחליפים כספים, ואמרתי, בדוקו לי בבקשה את הדולרים האלה, האם הם מזויפים או לא, ובדקו לו, אמרו לי לא, הם קשרים וטובים. הלך, קיבל. הלך לבנק להפקיד, הבנק אומר לו, זה צריך לקרוא עליך. הדולרים האלה מזויפים. האם, עכשיו אין לו ממי לתבוע, נותן הדולרים כבר פרח והלך לו. אין לו ממי לתבוע עכשיו את ההפסדים. האם זה שאמר לו שהכסף טוב, חייב לשלם או לא? בגמרא כתוב ששולחני שקיבל כסף חייב לשלם, זה דין צדדי, קיבל על עצמו את הנזקים. האמירה שלו כוללת ביטוח למה שהוא אומר. שולחני שלא קיבל כסף אלא הוא רק בחינם, אם הוא שולחני מומחה, ואמר לו, חזה דהלך כסמיכנה, תסתכל, אני עושה את הפעולה מפני שאני סומך על מה שאתה אומר. אני מקבל את אלף הדולרים הללו מפני שאתה אומר לי, לנוכח הידיעות שיש לידך ולנוכח החוכמה שלך, שאלה דולרים טובים. אם אמר לו, חזה דהלך כסמיכנה, חייב לשלם. אבל כתוב ברמה, ברמה בסימן שהיא פי דלן, המייעץ לחברו עצה שאינה הוגנת, פטור. אומר השח, הפירוש הוא ששם הוא לא אמר לו חזה דהלך כסמיכנה. פירוש. אדם נכנס ליועץ השקעות בבנק. היועץ יעץ לו עצה שהיא לא טובה. כלומר, התברר לנו שהיועץ ידע שהוא יועץ דבר רע. הוא אמר לו שמחר הריבית עומדת לעלות, וכדאי לך להשאיר את הכסף. אנחנו יודעים שהריבית היום באמריקה תרד, ובעוד חצי חודש היא תרד גם בארץ ישראל. אנחנו יודעים שהעצה הזאת הייתה עצה רעה. אבל המתייעץ לא ידע את הדבר הזה. היועץ יעץ לו עצה שאינה הגונה, והמתייעץ הפסיד הרבה כסף. היועץ פטור לגמרי. מפני שגם אחרי הדיבורים שלי, אתה היית חופשי להחליט לבד מה אתה רוצה לעשות. מה שאין כן מי שאומר לשולחני, חזה דהלך כסמיכנה, אני אעשה מה שאתה אומר, אני לא יודע שום דבר, אני נשען עליך, אני סמוך עליך. האיש הזה שאמר נחשב מזיק בגרמה וחייב. זה לא משנה, נכון, אתה מדבר כשזה נכנס למחלקה הראשונה. אז באמת במקרה שאנחנו נצליח להוכיח שהיועץ ידע שהוא עשה דבר רע, אז באמת הבנק היה חייב אולי לשפות אותו. דרך אגב, לפני חצי שנה בכנסת היה מהומה על הדבר הזה, בנק שנתן ייעוץ כאשר הוא ידע שהייעוץ הזה הוא לאינטרסים של הבנק ולא של המשקיע, האם אפשר לחייב את הבנק או לא. הלכה למעשה מה קרה, כמו שאתה מבין לבד, הבנקים יצאו נקיים ומי שחסר להם בכיס זה רק הלקוחות. זה מה שנשאר אז בדיון של הכנסת בתורתנו הקדושה, תורת אמת. הלוואי, הלוואי שכל העולם היה הולך. התורה שלנו היא אור לגויים. יועץ שאמרו לו חזה דהלך כסמיכנה, הלכה בשולחן ערוך, ונודע לנו שהוא ידע שהעצה שלו יצא רעה, הלכה בשולחן ערוך שהוא חייב לשלם את הכל. ובכן מוריי ורבותיי, בשאלות שאנחנו הקדמנו ופתחנו בהם, יש לנו כבר חלוקה בין שתי מקרים. דהיינו, אם אדם אמר לפיקוד, לחייל שתחת פיקודו, או רופא, או מנהל מחלקה, למי שתחת סמכותו, אתה עושה מה שאני אומר לך. לך אין שיקול דעת להחליט מה לעשות, אתה עושה מה שאני אומר. זה מקביל למקרה של חזי דהלך כסמיכנה, והמורה הוראות, הוא נחשב מזיק בגרמה, והוא חייב לשלם. אבל בציור דומה, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, יש שתי מכוניות גדולות בשתי צידי הדרך, ועומד איזה נהג חדש, ומפחד לעבור ביניהם, ובא מישהו, צץ לו מאיזה מקום, מתנדב לכוון אותו. כך ימינה קצה, כך שמאלה, כך ימינה, ומתנדב לכוון אותו. אבל בסיכומו של דבר, אחרי הכיוון, הוא חרץ לו את כל האוטו שלו ואת המכונית שעמדה לידו. אז מי חייב, המכוון או הנוהג? תשובה, הנוהג. מפני שאחרי הייעוץ של המייעץ, עדיין הייתה לך סמכות ושיקול דעת ברור לא לעשות את מה שהוא אומר לך, אלא להישאר על הכביש. אבל מוריי ורבותיי, הדברים שלנו עדיין לא שלמים. יש שתי סוגיות בגמרא בבא קמא, שהתוספות עושה סתירה ביניהן. לסוגיות האלה קוראים שור האצטדין ומשסה. שור האצטדין, פירושו של דבר ככה, יש אצטדיון גדול. ויש שם שור שהוא אוהב לתת מכות. ויש אנשים שחושבים שהם יותר חזקים, הם חזקים. אז הוא מראה לו ככה איזה מטפחת האדומה בין העיניים שלו, והשור מתפרע ו... עכשיו השאלה היא, מי פה מנצח? מה הדין כאשר השור הזה הזיק לזה שנכנס לשם? כתוב בגמרא שהוא פטור, במשנה כתוב, דכתיב כי ייגח ולא שיגיחו. אתה באת וגירת אותו, נו מה אתה רוצה? בעל השור עומד שם, מחייך מאוזן לאוזן. השור שלו קרא את הבגדים של האיש הזה, או נגף והמית. הוא פטור לחלוטין. שואלים התוספות. מה ישנה מבו בקמא דף כף דלת? שם כתוב המשסה כלבו של חברו בחברו. עומד אדם בעל כלב, סליחו לי על הביטוי, עומד אדם בעל כלב, הכוונה היא שיש לו כלב, כן. ועומד יהודי נוסף, ועומד יהודי שלישי, אולי חס ושלום שיהיה ככה, אבל כדי שהציור יהיה ברור, עומד אדם דתי. ועומד אדם חילוני, והחילוני אומר בעל הכלב, תדרוס אותו, תנשוך אותו, משסה את הכלב. אז אומרת הגמרא שהמשסה פטור. מי חייב? בעל הכלב. המשסה זה רק דיבור, זה רק גרמה. אני אמרתי לכלב לנשוך, מה, הכלב חייב לשמוע מה שאני אומר? אמרתי שהכלב יעשה מה שהוא רוצה. יש פה בעל הכלב, שבעל הכלב ישמור עליו. זה שחייב לשמור על הכלב, שמעשה של נזק לא יעשה, הוא זה שעליו אני מטיל את החיוב. וזה שאמר לעשות מעשה רע, יפה, אתה אומר ממש יפה, ובעצם סיימנו את ההרצאה. השאלה שלי הייתה זו, והתירוץ שלי היה זה, אני יכול 5 דקות עד 10:25, יש לנו? כן, 2 דקות. ובכן מוריי ורבותיי, מה שהתוספות מתרצים, זה, התוספות מתרצים, סליחה שאני אומר מילים כאילו לא ברורות, התוספות לא מתרצים תירוץ מקביל סימטרי, התוספות אומרים, בכלב, יש בעל הכלב לידו, ובמשסה הוא אשם. זה לא כל כך ברור. תוספות לא אמרו שפה הוא אשם והוא לא עשה שום דבר. תוספות לא אמרו שפה נמצא לידו ופה לא נמצא לידו. יש לנו ערוך השולחן ויש לנו חזון איש. שניהם מסבירים את התוספות. כל אחד מסביר בצורה אחרת. הנפקמינה שיש בין ערוך השולחן לחזון איש יוצרת נפקמינה בשאלה שלנו. ערוך השולחן אומר, בנזיקין אתה צריך לחפש מי הוא האשם. כאשר השור הזיק, לא אכפת לנו שיש פה עוד האנשים ששומרים עליו. האשם בנזק זה זה שגירה אותו. כאשר הכלב נשך, לא אכפת לנו שיש משסה. האשם בזה שהוא נשך זה בעל הכלב. אתה היית צריך לשמור עליו. אם... אז זה דינו כמו שורי צדדים? יפה מאוד. אבל לפי ארוך השולחן, יפה, יהיה נפקא מינה. חזוני שומר, נוסח אחר לגמרי. חזוני שומר, זה לא צורת נזק של התורה. צורת נזק של התורה, המזיק הולך אל הנזק ומזיק לו. אבל שהנזק מכניס את הראש שלו תחת מפלצת מזיקה, למרות שהמפלצת הזיקה, אבל אתה זה שנכנסת. זה לא צורת הנזק של התורה. הנפקא מינה תהיה, אמרנו שמי שקיבל ייעוץ מהמייעץ, אם הוא היה סוברני להחליט מה שהוא רוצה, אז הוא חייב, המייעץ פטור. אבל אם הוא אמר לו, חזה דהלך כסמיכנה, אז המייעץ חייב. אני רוצה לומר, לאור דברי החזון איש, עולה לנו חילוק נוסף, וזה גמרתי. יש הבדל בין כאשר מקבל העצה, מחבא את המוח שלו, וחושב בביטחון, כנראה שהמייעץ צודק, דהיינו שאין לו דעה עצמית, הדבר ברור שדעתו עכשיו כדעת המייעץ, שרק בזה המייעץ חייב מדינה דגרמה, לבין כאשר המתייעץ מקבל עצה אנוס ללכת אחרי המייעץ, אבל לא מפני שהוא חושב שהמייעץ צודק, אלא מפני שהוא מפחד ממנו. ושהרופא מפחד שמנהל המחלקה לא יקדם אותו. ושהחייל מפחד שאם הוא לא ישמע לאגו של הקצין, אז הקצין ישים לו מחבוש או סירוב פקודה או דברים כאלה. שם המתייעץ יודע שהעצה שלו יצא רע. רק הוא מפחד לעשות מפני כל מיני שיקולים. במקרה הזה, אפילו שיש כאן חזה דהלך כסמיכנה, מי שחייב זה מקבל העצה. הכנסת את עצמך לריזיקה שקוראים לה, אתה לא רוצה להפסיד את מעמדך, אתה לא רוצה להפסיד את מקומך, הלכת אחרי העצה של אלה שנמצאים מעליך, יהי כך, אבל אם יגרם נזק חס ושלום, הוא יצטרך לשלם. הסוגיות האלה הן סוגיות ראשיות בהלכות נזיקים. ההחלטות למי אנחנו משייכים נזק. מי שאנחנו משייכים לו את הנזק, הוא זה שנושא בתשלומים. הן לא קשורות לסוגיות מה היה מותר, מה היה אסור, שאז יש סוגיות אחרות שלך לדבר עבירה ואיסורי לשון הרע. הרגע ישבתי. מפני שהסוגיות האלה הן הסוגיות של האיסור והסוגיות של התשלומים לא צמודות בהכרח. כמה טוב אני אענה לכם, לא על חשבון הרב שאחריי, אני אענה לכבודו, לא על חשבון הרב שאחריי, כמה היה טוב אם הכנס הזה יוצאת קריאה לכל יהודי באשר הוא. התורה שלנו גדולה, התורה שלנו הכי נכונה בעולם, התורה שלנו הכי ישרה, היא תורת אמת, היא הכי אמת בעולם. כל סכסוך ממוני, על מכונת כביסה שנשברה או על ועד הבית, על תיקון דרמים באוטו שלא הצליח, או על עצירת חירום שגרמה תאונה, כולם דינם להיפטר אך ורק בבתי הדינים של ישראל. תודה רבה לרב הרוסי על ההרמה של הנושא הזה, תצליחו ותמשיכו עוד ועוד. תודה רבה לכם.
יישר כוחו, רק מה? כבוד השופט, נצטרך לתן דעתנו ביחס למה שהרב אמר, אם פקוד לחייל, אם המפקד אומר לחייל, סע ברמזור אדום, או סע בכיוון הנגדי, אם זה נקרא פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, מה אז ההשלכות המוניות?
ובכן כבוד הרב, בתעבורה ההלכה היא, שמערכת החוקים זה ככה, כבישים, סימונים על הכביש חייב נהג להישמע להם, רמזור נמצא מעל סימונים על כביש, והוראת שוטר נמצאת מעל רמזור. זה ההיררכיה בתעבורה. אבל כאשר יש קצין שמנצל את המרות שלו על החייל, מפני אגו וכל מיני דברים נוספים, אנחנו לא בטוחים שזה נמצא, זה סעיף כפר בתעבורה, ששוטר מבטל רמזור, לא בטוחים שזה ככה. הערת הרב בוודאי במקומה עומדת. תודה רבה.